האלימות והפשיעה במגזר הערבי בישראל, אלה סוגיות שעולות לדיון בשיח התקשורתי והציבורי, גם בדיונים בכנסת בשנים האחרונות. אבל מעבר לדיונים בנושאים האלה, צריך לטפל בבעיות שמובילות לאלימות והפשיעה. אלה בעיות יסודיות בחברה הערבית וביחסים בין החברה הערבית למדינה, ובפרט למוסדות האכיפה. במכון יש צוות חשיבה שחוקר את שורשי הפשיעה והאלימות בחברה הערבית בישראל, ומגבש בימים אלה הצעות לטיפול יסוד בבעיות הללו. נמצאים עמנו שניים מאנשי הצוות הזה, דוקטור מריל רן, שהוא ראש התוכנית לחקר יחסי יהודים ערבים בישראל, וניצב בדימוס מני יצחקי, ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל לשעבר. שלום רב לשניכם.
שלום לירון.
שלום לירון.
אנחנו נתחיל בשורשים של הבעיה. ברשותכם, סקירה קצרה, מה הסיבות שבעצם מולידות את בעיית האלימות והפשיעה בחברה הערבית בישראל, במבט היסטורי וגם באופן ממוקד בשנים האחרונות?
אז קודם כל, ברשותך, אני רוצה לפתוח בכמה נתונים שהם לדעתי שופכים אור על חומרתה של הבעיה עליה אנחנו מדברים היום. אז בוא נזכור קודם כל שבישראל יש כ-20% מכלל אזרחי המדינה שהם ערבים. הם כמובן מתחלקים לכל מיני קבוצות, רובם ערבים מוסלמים, 20%, כלומר כל ישראלי חמישי הוא ערבי. מול הנתון הבסיסי הזה אני רוצה לתת לכם כמה מספרים שמסבירים את חריפותה של הבעיה שאנחנו מדברים עליה, תחת הכותרת של הפשיעה בעולם הערבי, בחברה הערבית. אז קודם כל אני אגיד לכם ש-45% ממקרי הרצח במדינת ישראל מתבצעים בתוך החברה הערבית. זה יותר מאשר פי שניים מחלקם היחסי. לא זו בלבד, אלא 64%, זאת אומרת פי שלוש מקורבנות מקרי הרצח בישראל הם ערבים. אוקיי? 42% ממקרי התקיפה בישראל הם ערבים, אוקיי? והמספרים המזעזעים ביותר זה שיעור, מה שנקרא, אלימות בתוך המשפחה. 65% מאלה שנרצחו, נשים שנרצחו על ידי בני זוגם, הם במגזר הערבי. זאת אומרת, פי שלוש שיעורם היחסי באוכלוסייה. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו עוד יותר חמור לגבי הנושא הזה של אלימות בתוך המשפחה או רצח נשים. מסתבר שהקטע הספציפי הזה של אלימות בתוך המשפחה ורצח נשים בתוך המשפחה, בשנים שבין 2010 ו-2018, כלומר במשך 8 שנים, נמצא בקו עלייה של למעלה מ-50% בשיעור הנפגעות או הנרצחות על ידי בני זוגם במגזר הערבי. אנחנו רואים כתופעה של לא זו בלבד היא מאוד ניכרת מבחינת המספרים שלה, אלא גם בקו העלייה של חלק מהסעיפים עליהם אנחנו מדברים, ובעיקר בכל מה שקשור לנושא של הלימוד במשפחה. אז קודם כל צריכים להבין שיש לנו כאן סיפור שהוא סיפור קשה מאוד. בתוך מדינת ישראל, בתוך החברה הישראלית, הוא מרוכז באופן ברור בתוך המגזר הערבי, מה שנקרא. אוקיי? ובוא עכשיו, אחרי שאני אמרתי את הדברים האלה, אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי הרקע לזה, מה שמסתמן מהמחקרים שלנו, ואנחנו עדיין נמצאים בשלב שבו אנחנו מתקדמים במחקר הזה, כלומר, זה לא ממצאים סופיים. אז אני אתחיל ואומר שזה לא כאילו שהחברה הערבית תמיד הייתה חברה אלימה. זה פשוט לא נכון. אם אנחנו מסתכלים על נתונים שהיו בשנים קודמות, למשל במאה הקודמת, בעיקרו של דבר, הם אכן היו נתונים גבוהים, אבל לא נתונים כאלה גבוהים, אוקיי? זאת אומרת, היו נתונים שהם לא שונים בהרבה מאשר מה שהם מקובל בחברה הישראלית בכלל. מה שקרה הוא שבשנים האחרונות אנחנו רואים את העלייה, בואו נגיד במאה ה-21 אנחנו רואים את העלייה הזו באופן ברור, ואני חושב שנכון לייחס את זה לשינויים החברתיים המאוד מאוד ניכרים שעוברים על החברה הערבית. בעיקרו של דבר אני מתייחס לנושא של מודרניזציה ופירוק מסגרות מסורתיות. אוקיי? אלה תופעות שבצדם אם נוסיף לזה את העוני ואת האבטלה, שוב יחסית למגזר היהודי, בתוך המגזר הערבי, אוקיי? את שחיקת הסמכות המשפחתית, הם תופעות חברתיות עמוקות, אוקיי? שיש להם השפעה גם על הנושא של הפשיעה. לכך אני רוצה להוסיף עוד נושא אחד, שהוא נושא יותר שמתייחס לבעיה הספציפית של הפשיעה, וזה מה שאני אקרא לו שיטור חסר במגזר הערבי. אז אולי על זה תוכל אולי לשאול את מני, והוא ייתן לך התייחסות יותר בהירה לסוגיה הזו.
אז מני, כפי שהציג מאיר, זו תופעה שאנחנו רואים את העלייה שלה, עלייה מדהיגה בשנים האחרונות, ונשאלת השאלה, מה עשו בכל השנים האחרונות גורמי האכיפה כדי לטפל בה, והאם די בכך?
כן, אני מסכים לחלוטין לדבריו של דוקטור אלרן, אני רק רוצה להוסיף נתון נוסף, ואז אני אתמקד אצלול לתחום, לשאלה ששאלת. מרביתם של ערביי ישראל, שומרי חוק ויוצאים לעבודה ועושים את מלאכתם נאמנה ביום יום, ואנחנו לא רואים איתם בעיה. בהחלט ישנו קובץ, ישנה בעיה ממוקדת בקבוצות כאלה ואחרות של עבריינים, שהם למעשה מטילים או הם עיקר המשקל הסגולי של העבריינות בתוך החברה הזו. הם מרגישים נוח מהרבה מאוד סיבות, המרחק הגיאוגרפי, הסגירות, החוסר שיתוף פעולה לעתים עם המשטרה, עם גורמי האכיפה וכדומה. לשאלתך, בהחלט בחברה הערבית אנחנו יכולים למצוא תהליכים שמקצינים עם הזמן, מהסיבות המאוד מאוד ברורות לנו כבר בתחילת המחקר, למרות שהמחקר הוא בהפשלה כרגע, הכל תהליכי, עם קבוצת חוקרים משמעותית, עם המון רעיונות עם אנשים מתוך התחום, מתוך המגזר עצמו. מה שאנחנו מזהים זה שהטיפול המוסדי הכולל הוא לא באמת תבוא, הוא לא נכון, והוא גם לא מחובר יחדיו. זאת אומרת, מוסד ציבורי כזה או אחר יכול לבצע את הפעולות שהוא נדרש לבצע, אבל אין התאמות ואין חיבורים ואין דרכי טיפול יסודיים בשרשרת מסודרת. למעשה, המשטרה היא בקצה הטיפול, חד משמעית. המשטרה נוגעת רק באזורים שכבר התרחש אירוע, המשטרה נמצאת באזורים שהיא יכולה בהחלט למנוע, אבל היא לא יכולה לטפל או לבנות תהליכים בתוך חברה. זה נדרש ממדינה, זה נדרש ממוסדות מדינה, זה נדרש מהמנהיגות המקומית, זה נדרש מהמנהיגות הארצית. אני חושב ישנם רעיונות מאוד מאוד יצירתיים על מנת להביא את כל החיבורים המותאמים והנדרשים לצורך צמצום, מיגור, הרתעה וטיפול, בעיקר בארגוני הפשיעה הערבים, שהם למעשה נותנים את הטון היום במדינת ישראל.
כשמסתכלים על זה במבט רחב, הרי זה לא רק המשטרה בסופו של דבר, יש גם ממשלה שנמצאת מעליה. האם נדרשת תוכנית חירום לאומית? האם צריך לגבש מדיניות חדשה לטיפול בבעיה, להתייחס אליה כאל בעיה שעומדת בפני עצמה ומחייבת שיתוף פעולה בין כל הגורמים שיכולים לתת מענה?
אני חושב שאנחנו נמצאים עכשיו באמת בשלב נוח לכמה קבלה של כמה החלטות עקרוניות ברמה המדינית הממשלתית. אני חושב שבעוד שבעבר אפשר להתייחס לסוגיה הזאת בתור בעייתם של הערבים בישראל, היום גוברת ההבנה בציבור הישראלי, אני מקווה כך, וגם בממשלה, אני חושב כך, שאכן יש כאן בעיה שצריכים לטפל בה, וזו בעיה כלל לאומית. לא בטוח שצריכים לקרוא לזה תוכנית חירום לאומית, אבל לכן צריכים לתרגם את המודעות הגוברת בממשלה לפתרונות. הפתרונות האלה ודאי ייקחו זמן, ייקחו משאבים, ייקחו חשיבה ותכנון, יקחו גם פריסה בשטח. ואני חושב שאנחנו נמצאים בראשיתו של תהליך חיובי בעניין הזה. יש התייחסות גוברת של המדינה. אני חושב שאפשר לעשות יותר, ואולי אחר כך מני יתת כמה רעיונות קונקרטיים לגבי מה צריך לעשות יותר, אבל אנחנו עדיין לא נמצאים שם. עדיין הנוכחות של המשטרה ושל גורמים אחרים, גורמים חברתיים, גורמים כלכליים, היא פחותה, אבל יש כאן התקדמות. אני רוצה לזה להוסיף עוד דבר אחד שמני רמז עליו, או ציין אותו, אני חושב שהוא חשוב מעין כמוהו. למרות שאני חושב שהאחריות הכוללת היא על המדינה, ובתור שכזו על הממשלה, יש גם אחריות לחברה הערבית עצמה ולמנהיגיה שלה. ואני חושב שגם כאן אנחנו נמצאים בשלב חדש יחסית, יש יותר ויותר התייחסויות גם בחברה הערבית, גם בציבוריות הערבית, גם בתקשורת בשפה הערבית, גם ברשתות החברתיות, וגם בקרב ראשי הערים, לא כולם, אבל חלק גדול וגדל שלהם, שאכן יש להם בעיה שהם צריכים להיות שותפים ושותפים פעילים בהתייחסות אליה, בהתייחסות גם בצד של המיגור וגם בצד של הבנייה, ומבחינה זו אנחנו נמצאים במצב יותר טוב מה שהיינו בעבר. אני חושב שהתנאים הכלליים בשלים, אבל עדיין יש צורך בשורה של פתרונות מעשיים, וזה צריך לעבור לאורך כל הקו, גם בתחום החינוך, גם בתחום החברה, גם בתחום התעסוקה, גם בתחום השיטור, אוקיי? וכל הדברים האלה צריכים להיות אינטגרטיביים זה לזה. זאת אומרת, צריכים לראות כמסכת אחת ולא, שוב, כפי שמני אמר, טיפולים פרטניים שאינם מתחברים. החיבור ביניהם הוא בהחלט חיוני.
אני אשלים את דבריו. אני חושב שהגיעה השעה לעשות מעשה. והמעשה הוא, כפי שעשינו במגזר היהודי מארגוני הפשיעה, כדוגמה, או כפי שהוחלט על התקיפה הכלכלית במדינת ישראל, אנחנו חייבים להתחיל בהחלטת ממשלה, החלטה רצינית שישנה הסכמה לכל רוחב הגזרה, כולל עם המנהיגות הערבית, שהגיע העת לטפל בשורש הבעיה ובצורה מסודרת עם כל הכלים האפשריים. החלטת ממשלה, הקמה של אורגן כזה או אחר, יכול להיות ועדת היגוי, יכול להיות בשיטה כזו או אחרת, שתרכז את כל המאמץ הלאומי בטיפול בבעיה, חיבור של כלל מוסדות המדינה שיש להם נגיעה בבעייתיות הזו, כדוגמה ברווחה, בבריאות, בחינוך וכו'. כמובן שצריך להעמיד תקציב רציני, אמיתי, שיהיה זמין וגמיש לטובת הנושא הזה. ובסוף השורה או הטור, איך שתרצה לקרוא לזה, המשטרה צריכה להיות ממוקדת וחזקה בטיפול. כל השרשרת הזו חייבת להיות חזקה ויסודית. הדבר המרכזי שאני חושב שאליו אנחנו מכוונים, זה הטיפול הפנים חברתי. מה הכוונה? הכוונה שגם ברמה הלאומית כמובן המנהיגות ייקח אחריות בנושא הזה ותהיה ממוקדת. כמובן שאחריות מקומית של מנהיגות מקומית, והקמה של אורגנים קטנים בגדלים כאלה או אחרים במגוון של מקצועות שיקבלו שכר הולם ויטפלו נקודתית כל אחד באזורו, אזור, מועצה, כפר וכדומה, כשהיא תשלב בתוכה מתנדבים שירגישו וירצו לשנות את המציאות הלא טובה שמתרחשת לנו, בעיקר בעיקר בתוך המשפחה. שם צריכים אנשי מקצוע. שם אני רוצה להדגיש שהמשטרה תמיד מגיעה אחרי אירוע לתוך משפחה, זה כבר למעשה שלב מאוד מאוד מאוחר. התרחשו דברים, ואם יהיה אורגן מקצועי שעבר הכשרה וידע להיכנס פנימה ולתת מענה ויחבר את הגופים האחרים, הדברים יראו אחרת. זה נראה מאוד פשוט, זה מורכב, אבל אני חושב שזה אפשרי. זה אפשרי אם בהחלט לכל דבר כזה יש תג מחיר, יש עלויות, המדינה תצטרך לתקצב את זה ולהקים את המוסדות הנדרשים. נקודה אחת שהיא חשובה, תמיד אנחנו נשאלים על ארגוני הפשיעה שהם למעשה המנוע או את הפעילות או את האפקט של הפעילות שלהם, אנחנו מרגישים ורואים וחשים. אז עם ארגוני הפשיעה למדנו, עשינו, משטרת ישראל, אני מתכוון, ביצעה את זה היטב היטב כשהיא נדרשה, והיה החוק האחרון שאריק שרון זל חוקק ביותו ראש ממשלה, על הקמת האורגנים לטיפול בארגוני הפשיעה והתקיפה הכלכלית. אני חושב שבהחלט אפשר לעשות מעשה גם כאן, ולטפל בארגוני הפשיעה בשיטות ובאמצעים ובדרך, שלמעשה כבר המשטרה יודעת, חפתה את זה, ובהחלט עם הפרקליטות הביאו להצלחה גדולה. כך שהסיפור הוא שצריכה להתקבל החלטה. החלטה עם תקציב, עם תוכנית מאוד סדורה, ואפשר להיכנס לעבודה.
אני רוצה להוסיף למה שמני אמר, נקודה אחת שהיא נקודה תודעתית. הציבור הערבי, ואני קצת מכליל כאן, אבל אני חושב שבמידה רבה זה נכון מה שאפשר להגיד את זה, מתייחס במידה של חשדנות ואי אמון למשטרת ישראל. למרות שגם כאן יש שינויים, ויותר ויותר יש הבנה שהמשטרה חשובה לציבור הערבי, לא פחות מה שהיא חשובה במקומות אחרים בארץ, עדיין יש נושא של חשדנות, וראיית המשטרה או תפקודה של המשטרה יותר כגוף ביטחוני מאשר כגוף אזרחי שירותי, מבחינתה של החברה הערבית. כאן צריך לבוא שינוי, אוקיי? שינוי תודעתי שיראה במשטרה, כמו בגורמים ממשלתיים אחרים דרך אגב, גוף שבעצם נועד לעזור לציבור הערבי להתגבר על הבעיות שישנן בתוכו. אז נכון שזאת, אני שם את הזרקור על הצד הערבי, אבל המשטרה צריכה לתרום את חלקה על מנת שזה יקרה, ויש לנו כמה מקומות וכמה נקודות וכמה מגזרים שבהם זה נדרש יותר מאשר במקומות אחרים. למשל, נזכיר את המגזר הבדואי בדרום, ששם, א', הבעיה הסוציו-אקונומית היא חמורה יותר באופן ניכר מאשר בשאר המגזרים של החברה הערבית בישראל. העוני וכל מה שקשור בזה עושה את שלו, ולכן גם שיעור הפשיעה והאלימות שם הוא גבוה יותר מאשר בכלל החברה הערבית. ואחת הבעיות שישנן בנושא הזה היא שחלק גדול מהבדואים, אנחנו ראינו את זה גם כן בסקרים שאנחנו עשינו, מתייחסים למשטרה כאל גוף ביטחוני שמתייחס אליהם דרך הזווית בעיקר של הריסת בתים. אוקיי? זאת אומרת, הם רואים בו, נקרא לילד בשמו, כאויב, במקום שיראו אותו כמשרת את הציבור שלהם עצמו. לכן יש כאן גם חריש עמוק ועבודה שצריכים לעשות בנושא הזה של התודעה, שאנשים יבינו שמשטרת ישראל בעצם היא שם בשבילם.
היעדים, רק חשוב מאוד לציין, בכל התוכניות, בכל המחקר הגדול הזה, מה היעדים? מה היעד? היעד לטעמי צריך להיות צנוע ולהגיע לרמת הפשיעה בחברה היהודית. למגר פשיעה לחלוטין, או אני חושב שזה יהיה מאוד יומרני, צריך לקבוע יעדים שהם סבירים. בנושא ארגוני פשיעה ופשיעה חמורה, שם לטעמי עם הכלים הנכונים אפשר גם להגיע למיגור מוחלט. במקום מרכזי שהייתי שם דגש בכל התוכנית, זה בתוך המשפחה. כאן הקמת אורגנים שיהיו מאוד מאוד מקצועיים ויטפלו פנימה בתוך המשפחה, שאני אומר אורגנים, אז הם חייבים להיות אזרחיים מקצועיים, לדעתי זה יחסוך מהמשטרה כניסה פנימה לתוך המשפחה, פחות חיכוך, פחות עבודה פנימה בתוך האזור המאוד מאוד רגיש במשפחה, ואולי בהמשך לדברים של דוקטור אלרן, יכול להיות שגם יביטו על המשטרה בעיניים אחרות, זאת אומרת, היא תתעסק באזורים של הפשיעה החמורה ביותר.
אולי אני אוסיף לדבריו של מני עוד הערה אחת עדיין מעולם התוכן של הבדואים. יש לנו שם בעיה מאוד ייחודית, זה סיפור הפוליגמיה, ריבוי נשים במשפחה. יש לזה הרבה מאוד השלכות, קודם כל זה אווירה על החוק, למרות שהמדינה איננה אוכפת את החוק, זה אווירה על החוק, ואני לא יודע באיזה מידה היא נכנסת לסטטיסטיקה של הפשיעה או לא, בכל אופן זאת אווירה, קודם כל זה אווירה על החוק, אבל מעבר זה שזה אווירה על החוק, זה ביטוי להתנגשות בין המסורת למודרנה, עם כל המשמעויות שזה, וחוץ מזה, הפוליגמיה עצמה מביאה כן למצב שהגידול האוכלוסייה הוא עדיין גבוה מאוד, אגב, בשונה ממה שאנחנו ראינו של ירידה בשיעור הילודה במגזר הערבי בכלל. היום שיעור הילודה במגזר הערבי בכללותו הוא דומה לזה היהודי, 3.1 למשפחה, לעומת הבדואים שהם נמצאים בכפול מזה. יש לזה השלכות כלכליות, תעסוקתיות, חינוכיות, ועל כל העולם המשפחה שדיבר עליו מני. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס, זו סוגיה מאוד סבוכה, האם הפוליגמיה לכשעצמה תורמת במישרין או רק בעקיפין לנושא הכללי שאנחנו מדברים עליו, זאת סוגיה מעניינת בפני עצמה, אוקיי? אנחנו חוזרים שוב לעולם של התרבות של חברה וכל מה שקשור בזה, זה מראה כמה שהנושא הזה הוא סבוך ומחייב פתרונות מאוד מאוד עדינים, ואני חושב שהפתרון שמני מעלה, הפתרון הזה של האורגנים, כלומר הטיפול הנקודתי בתוך המרקם של החברה הערבית או של החברה הבדואית, עד כדי הגעה לרמת המשפחה או החמולה וכל מה שקשור בזה, אני חושב שזה מראה עד כמה הנושא הזה הוא חשוב, ההתמקדות והנגיעה בפרטים מעבר לסיפור המערכתי שעליו דיברנו.
מאיר ומני, תודה רבה לשניכם.
תודה לך.
תודה לך.